כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת שקלים, פרק רביעי בדף י"ז. נתחיל ללמוד מדף ט"ז עמוד ב' מספר שורות מלמטה. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. לאחר שלמדנו במשנה שאבא שאול סבור שכבש הפרה שהוליך את הפרה האדומה מבית המקדש לכיוון הר הזיתים, כהנים גדולים היו עושים אותו משל עצמן, מבאר הירושלמי מרבי חנינא שחצית גדולה, כלומר גסות הרוח וגאווה הייתה בבני כהנים גדולים, והסיבה שיותר מ-60 כיכרי זהב היו מוציאים בה, כלומר עלות בניית אותו כבש הייתה בסך של 60 כיכרי זהב, שזהו סכום עתק, והיה כבשה של פרה עומד, ולא היה אחד מהן מוציא פרתו בכבשו של חברו, אלא סותרו ובונה אותו משלו. כלומר, למרות שהכבש היה תקין, והיה ניתן להשתמש בו שוב ושוב, הרי שהכהנים גדולים היו מקפידים, בכל פעם שהייתה פרה אדומה חדשה, לנטוץ, לשבור את הכבש הישן, לבנות כבש משל אותו כהן, והסיבה היא בכדי שהכבש ייקרא על שמו, וזהו גאווה ושחצית גדולה כלשון הירושלמי. היטיב הקשה ודחה את דבריו רבי יהודה קומה לפני רבי מנה, ועתני כיצד ייתכן לומר כן שהכהנים גדולים כל אחד עשה כבש משלו, והסיבה היא בגלל אותה מידה בזויה, מידת הגאווה, ולא שמעון הצדיק שתי פרות עשה, לא בכבש שהוציא את זו, הוציא את זו. איתלך מימר שמעון הצדיק שהיא חצייה, וכי יעלה על דעתך לומר ששמעון הצדיק עשה זאת בכדי שהכבש יקרא על שמו, והרי כיוון שהוא עצמו בנה את הכבש הישן, הרי ממילא כבר הכבש קרוי על שמו. ומדוע אם כן עשה שמעון הצדיק כבש נוסף? אלא בהכרח מכאן למדנו מהי כדון, מה הסיבה ששמעון הצדיק עשה שוב כבש למרות שהכבש כבר היה קרוי על שמו. ואם כן גם מכאן למדנו מה הסיבה שכל הכהנים גדולים כל אחד עשה כבש משלו. זהו על שם מעלה היא בפרה, סלסול הוא בפרה. מכיוון שבניית הכבש עצמה הייתה בשביל שלא חלילה וחס אחד הכהנים יתאמה בתאומת התאום, על ידי כך שאולי בדרך לכיוון הרזתים ישנו קבר למטה שאין אנו יודעים על קיומו ועל מיקומו. ומכיוון שכל זה היה בגדר חומרה, לכן מדין שמירה יתרה, מדין סלסול והמעלה המיוחדת שנהגו כולם בפרה אדומה, הרי שכל כהן הידר ועשה כבש משלו. תני מביא הירושלמי ברייתא הנוספת שאומרת זיזין וקטלין, היו יוצאים מכאן ומכאן, כלומר היו בונים מן מעקה משני צידי הגשר, והסיבה כדי שלא יציצו הכהנים ויתאמו, הרי כל הסיבה שבנו את אותו כבש, זהו בכדי שהכהנים לא יתאמו בתאומת התאום. ואם אחד הכהנים יציץ, ואז בטעות, מבלי משים לב, ייתכן והוא יקבל תאומה. לכן בנו גם שתי מעקות משני הצדדים, בכדי שלא יהיה שום מצב שבעולם שהכהנים יקבלו טומאה. כעת ממשיך הירושלמי לבאר את דברי המשנה. ראינו במשנה שרבי עקיבא סבור שאין מסתכרין בשל הקדש אף לא משל עניים. כלומר לדעתו של רבי עקיבא אסור לקחת ממון של ההקדש ולסחור איתו. הרי המשנה הציעה לפני זה שניתן לקחת ממון של ההקדש, ועם הממון הזה לקנות נסחים, ומכיוון שקונים אותם מזול ומוכרים אותם לצורך הקורבנות יחיד, שכל אדם מגיע ומקריב קורבן הוא יקנה נסחים, הרי שימכרו לו ביוקר, והרווח הזה ילך להקדש, ושיטת רבי עקיבא, שעשו לעשות כן, שמה ייגרם להקדש, או לממון העניים הפסד, ולכן לשיטתו אסור לעשות מסחר כזה, לא בממון של עניים, ולא בממון של הקדש, אלא אם רצה מבאר הירושלמי באיזה אופן יהיה מותר לעשות מסחר, אם הגזבר רוצה, שיקח על עצמו אחריות, יהיה ההפסד שלו, והשכר להקדש מותר. כלומר, אם הגזבר לוקח על עצמו אחריות, שאם הממון עם הקרן תיפסד, הרי שהוא סופג את ההפסד על עצמו, הדבר מותר. כהדה, כאותו מעשה שהיה שברזמינה, התפקיד גבה, הפקידו אצלו, מדל דיאטמין, ממון של יתומים. אתה בא ושאל לרבי מנה, שאל את רבי מנה, האם מותר לו בינתיים לסחור באותו ממון? אמר לו, אין בעת דהפסיד הדידך ואגרד את הרוויחון. אם אתה מוכן ליטול על עצמך את האחריות על ההפסד במלואו, ואילו בשכר תחלקו חצי אתה וחצי הוא, הדבר מותר. רבי חייא ברד היתפק התגבי, גם אצלו הפקידו מד על ממון של יתומים, ועבד כן ועשה כך שלקח את ההפסד על אחריותו על עצמו, ואילו ברווח הוא התחלק איתם. כעת ממשיך הירושלמי לבאר את המשך דברי המשנה. ראינו במשנה כי שיטתו של רבי ישמעאלי, שמותר הפירות מיועד לקיץ המזבח. קיץ המזבח, למענו שכשהמזבח בטל הרי שמקריבים עליו קורבנות בכדי שלא יהיה בטל, וזהו הבירוש של קיץ המזבח. הירושלמי כעת מבאר שדברי רבי ישמעאל עולים בקנה אחד עם שיטתו, שהגזברים סחרו בכספי ההקדש, וממילא הצטברו פירות, כלומר רווחים, ביד הגזבר. מתניתין דרבי ישמעאלי. דרבי חייא פטר מתניתא העמיד וביאר את משנתנו, שמותר פירות, זהו השכר להקדש, הרווח של ההקדש ממחירת הסולת. ומותר נסחים מהו? זו שיאה רביעית. וביור הדברים מהו שיאה רביעית? הגזבר של ההקדש היה מסכם עם הסוחר שמוכר לו את הסחורה ואומר לו כך, אתה מספק לי את הסחורה על פי שער מסוים כגון 4 שיאים בסלע, גם אם התייקר מחיר השיאים ועמד בסופו של דבר על 3 שיאים לסלע, הרי שאותו סוחר חייב לספק להקדש על פי המחיר שנקבע מראש 4 שיאים בסלע. ומה עושים עם השיאה הרביעית עם אותו מותר שההקדש הרוויח? מפני שההקדש קנה נסחים גם עבור האנשים הבאים לבית המקדש ומבקשים להביא נסחים. נמצא שההקדש רכש את אותם נסחים במחיר של 4 שיאים לסלע, ומכר אותם במחיר יקר יותר של 3 שיאים בסלע. וזהו המותר נסחים שעליו המשנה מדברת. לעומת שיטתו של רבי חייא, שכך ביאר את המשנה, רבי יוחנן חלק ואמר, רבי יוחנן פטר מתנית, רבי יוחנן ביאר את דברי המשנה, שמותר פירות זה השיאה הרביעית. כשהמשנה מדברת על מותר פירות, זה בדיוק השיאה הרביעית. אלא מהו מותר נסחים שאמרה המשנה? זהו הבירוצין, כלומר, הרי הנסחים קידשו אותם בכלי שרת, אבל הם היו עודפים על המידה הדרושה לנסחים. ומה עשו עם אותו גודש, עם אותה מידה מרובה? זהו מותר נסחים. שאלה ירושלמי, ולייטלה לרבי חייא בר יוסף לבירוצין, וכי רבי חייא בר יוסף חולק על כך שהבירוצין, כלומר אותו עודף של המידה הקדושה שלא הייתה נצרכת, האם הוא חלוק על כך שאותה מידה הלכה לקיץ המזבח? ואם כן, מדוע רבי חייא לא ביאר שכשהמשנה אומרת מותר נסחים לקיץ המזבח, זהו אותם בירוצין? ועל כך מיישב הירושלמי, אמר רבי חזקיה, מה דנפל לשיאה רביעית? נפל לבירוצין, כלומר, דין הבירוצין דינם כשיאה רביעית, כלומר, גם בדמים של הבירוצין וגם בדמים של השיאה הרביעית, הדמים הללו הולכים לקיץ המזבח, ויותר היה מסתבר לו לבאר במשנה, שכשהמשנה אומרת מותר נסחים, מה היא מתכוונת לשיאה רביעית. ממשיך הירושלמי ושואל, מכיוון שלמנו במשנה שרבי חנניה, סגן הכהנים, ורבי עקיבא חלקו על רבי ישמעאל שסובר שמותר פירות הולך לקיץ המזבח, אם כן על דת דרבי חייא בר יוסף, לפי באורו של רבי חייא בר יוסף בדברי המשנה, ניחא מובן מדוע לפי אותם תנאים אין מסתכרין בשל הקדש, אף לא בשל עניים, שהרי לא סוחרים בכספי הקדש. לפיכך זה וזה לא היו מודין בפירות, לכן מובנת המשנה. אלא על דעת לפי שיטתו של רבי יוחנן שסבר שמותר פירות זה שיאה רביעית, קשיא, יש מקום להקשות. מה פירוש דברי המשנה שרבי חנניה ורבי עקיבא לא היו מודים בפירות? הרי כולם מודים שאם השער יתייקר, הסוחר הרי הוא זה שסופג את ההפסד, והוא זה שמספק להקדש את השיאים כפי השער הזול, 4 שיאים בסלע, למרות שכעת המחיר התייקר ל3 שיאים בסלע. ואם כן, מדוע התנאים חלוקים על כך? הרי בכך ההקדש לא מפסיד, אלא הסוחר הוא זה שמפסיד. ומקשה הגמרא והתנינן, עמדו מ3 יספק בדלת, ותנינן זה וזה לא היו מודים בפירות, אם כן, מדוע הם חולקים, אם לא הגזבר, אם לא ההקדש מפסיד? מתרץ הירושלמי, לא היו מודים בפירות בקיץ למזבח, אבל מודין היו בכלי שרת. בביאור הדברים שרבי יוחנן יסביר, שרבי חנין, הסגן הכהנים, ורבי עקיבא מודים, שמה שהצטבר כמותר פירות נותר ביד ההקדש, רק יש כאן מחלוקת מהו ייעודו. רבי ישמעאל סבור שזה מיועד לקיץ המזבח, ואילו הם רבי חנינא סגן הכהנים ורבי עקיבא סבורים שהמותר הזה מיועד לכלי שרת. שאלה נוספת מביא הירושלמי, באי רב חייא בר אבא מקשה רב חייא בר אבא. לשיטת רבי עקיבא יוצא שהבירוצין מיועדים לכלי שרת, כלומר מה שמוגדר כבירוצין, כלומר המידה הקדושה שהיא לא המידה שאמורה להיכנס לכלי שרת, המותר הזה מיועד לכלי שרת. מקשר רבי חייא בר אבא, עד כדון בירוצי ציבור ואפילו בירוצי יחיד. מילא אם אתה אומר לי שהמידה הקדושה בכל מה שקשור למנחת ציבור, המותר הזה מיועד לכלי שרת, הדבר מובן. אבל בכל מה שקשור למנחה של יחיד, ששם נאמר שהבירוצין, כלומר המידה העודפת, תלך לקניית כלי שרת, כיצד ניתן לומר כן? הרי כלי שרת צריך לרכוש מכספי הציבור, וכאן מיועד מכסף של יחיד, של מנחת יחיד, ולא נמצאו כלי שרת באין משל יחיד, והכלל הוא שלא קונים כלי שרת אלא מכספי ציבור, ולא מהמשאבים מהתרומות של היחידים. מתרצת הגמרא כהדד את נינן, כפי שלמדנו שאישה, כלומר האמא של הכהן הגדול, שעשתה כותונת לבנה כשרה, ובלבד שתמסרן על הציבור. כלומר כפי שלמדנו, שלגבי יום הכיפורים כשהאמא של הכהן גדול תופרת משלה, מהכסף שלה, את הכתונת של הכהן הגדול, ולמרות שמדובר כאן בתרומה של יחיד של האמא של הכהן גדול, הדבר מותר בתנאי שהיא תתרום ותקנה לציבור את אותה כתונת, ואז יוצא שהכהן גדול הבן שלה לא משתמש בכתונת שלה אלא בכתונת של הציבור. גם כאן לגבי בירוצי היחיד, אנחנו מלמדים את היחידים שכל יחיד ויחיד יקנה את הבירוצים, את המידה הקדושה והעודפת לציבור, ואז יוצא שרכשנו את כלי השרת לא מהבירוצים הפרטיים של היחיד אלא מכספי הציבור. ממשיך הירושלמי ומבאר שדין הבירוצים לא רק חלים על בירוצי לך אלא אפילו על בירוצי יבש. וביור הדברים, בירוצי הלך, כלומר שמן ויין שהם חלק מהנסחים, בוודאי שייך לומר שהמותר שלהם מיועד או לכלי שרת או לקיץ המזבח, והסיבה שהרי כל המידה התקדשה. ומדוע כל המידה התקדשה? מפני שאיכן מודדים את אותה מידה של שמן או של יין בכלי שרת שהוא קדוש, וממילא הכלי הזה קידש את השמן ואת היין, ולכן גם המידה העודפת שם היא קדושה. מה שאין כן היה מקום לומר, שמכיוון שלא מודדים את המידה היבשה בכלי שרת, וממילא המידה הזאת לא התקדשה בקדושת הגוף, היה מקום לומר שהמידה העודפת, המידה הקדושה, אינה הולכת לכלי שרת. ובירושלמי לומר שלא, שגם בבירוצי יבש, המידה העודפת הולכת או לכלי שרת או לקיץ המזבח. ואיכן מצינו שאכן יש הבדל בין בירוצי לך לבירוצי יבש? עונה על כך הירושלמי דתנין אנטמן, אומרת הברייתא, בירוצי לך קודש. כלומר המידה העודפת של השמן או של היין היא קודש, לעומת זאת בירוצי יבש חולין. ולמה שואלת הברייתא בירוצי לך קודש? מפני שמידת הלך נמשך מבפנים, כלומר כלי המדידה של השמן ושל היין, אותו כלי נמשך בשמן המשחה גם בצידו הפנימי, ויוצא שהוא קדוש בכלי שרת, והוא מקדש גם את תחולתו. מה שאין כן, למה בירוצי יבש חול? מפני שמידת היבש לא נמשך בין מבפנים בין מבחוץ, כלומר אותם כלי מדידה שבהם מדדו את הדברים היבשים נמשכו מבחוץ ולא מבפנים, ולכן הם אינם מקדשים את תחולתם. וממשיכה הברייתא ואומרת, כל בירוצי מידות הללו, אם יש זבח אחר יקריבו עמו, ואם לנו נפסדו בלינה, ואם לאו ימחו לקיץ המזבח. כלומר, למרות שלמדנו כעת שהבירוצים של המידה היבשה לכאורה אין בהם קדושה, בכל זאת הברייתא באה לבאר לנו שאותם בירוצים, אם ניתן להקריב אותם כנסחים עבור קורבן אחר יקריבו, ואם הם התקדשו בכלי שרת ולא הוקרבו באותו יום, נפסלו בלינה מדרבנן. וכאשר אין בנמצא קורבן שניתן באותו יום להקריב עם הבירוצין, הרי שמוכרים אותם לאנשים שמחויבים להקריב קורבן עם הנסחים, והכסף הזה מיועד או לכלי שרת או לקיץ המזבח, כך דעתו של הרשס. לעומת זאת יש המבארים שברית הזו אכן ממשיכה לחלק בין בירוצי יבש לבירוצי לך, וכל הברייתא הזאת עוסקת רק בבירוצי לך, מה שאין כן בבירוצי יבש, אכן לדעתה של הברייתא אין בהם קדושה. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה ג'. אומרת המשנה מותר הקטורת, מה היו עושים במשנה שלפנינו, עוסקת בדיני מותר הקטורת. מכיוון שאחד עשר סממנים היו בקטורת, קטורת שהוקטרה בכל יום על מזבח הזהב, קטורת של שחר וקטורת של בן הארבעים, הסממנים פותמו, הושרו ביין מרוכז ושויפו במינים שונים, לאחר מכן נשחקו והובו יחד. הלכה למשה מסיני מלמדת אותנו שצריך לפתם את הקטורת אחת לשנה ב-365 מנים של סממנים, מנה כנגד כל יום משנת החמה, ושלושה מנים נוספים לצורך הקטורת של הכהן גדול ביום הכיפורים. יוצא אם כן שבסוף השנה נותרו 11 מנים עודפים, והסיבה היא שהרי השנה העברית הממוצעת היא בת 354 ימים, וכיוון ששנת החמה עודפת על שנת הלבנה, יוצא שבסוף השנה נותרה קטורת מן השנה שעברה. אומרת המשנה מותר הקטורת, מה היו עושים בה? הרי כל קורבנות הציבור קנו באלף בניסן מהתרומה החדשה, ואם כן יוצא שאי אפשר להקטיר קטורת לאחר אלף בניסן מהקטורת של השנה הקודמת. אז נשאלת השאלה, מה עשו בכל שנה באלף בניסן עם העודף של הקטורת של השנה שעברה? ועל כך עונה המשנה, מפרישים ממנה שכר האומנים. כלומר, בהתחלה הפרישו כסף ממעות ההקדש. כסף זה היה מיועד עבור פעולתם של האומנים שעשו מלאכה עבור בית המקדש, ומחללים אותה על מעות האומנים. לאחר מכן העבירו את קדושת מותר הקטורת אל המטבעות הללו, וכך יצאה הקטורת, אותו מותר הקטורת, לחולין. לאחר שהקטורת הזו יצאה לחולין, נתנו את הקטורת הזאת לאומנים כשכר עבודה. וכעת, כשהקטורת הזאת, מותר הקטורת, יצאה לחולין, והיא עכשיו נמצאת בידיהם של אותם אומנים בשכרם, אנחנו רוכשים את אותה קטורת שוב ממאות מחצית השקל של השנה החדשה, מתרומת הלשכה החדשה, וכעת אותה קטורת ראויה להיות מוקטרת על גבי המזבח. כלומר, מה שעשינו כאן, לקחנו קטורת שלא הייתה קשרה להקטרה, מפני שהיא הייתה קטורת של שנה שעברה, כי הרי רכשנו אותה שנה שעברה במאות של שנה שעברה, וכעת כשאנחנו צריכים לרכוש את הקטורת מהשנה החדשה, אנחנו מוציאים את הקטורת הזאת לחולין, ולאחר שיצא לחולין רוכשים את אותה קטורת שוב מהמאות של השנה החדשה, ובכך הקטורת הפכה להיות קטורת הראויה להקטרה. אומרת המשנה, ואם בא חדש בזמנו, כלומר כל החילול הזה, מתי צריכים לעשות אותו? כשיש לנו כסף מחצית השקל מהשנה החדשה. אולם מה יקרה הדין, ואם לאו, אם אין לנו מעות מחצית השקל מן השנה החדשה עקב אונס כזה או אחר? הרי שבאופן כזה אין לנו ברירה אלא להשתמש בקטורת של השנה שעברה, לא צריך לחלל אותה ולרחוש מהתרומה החדשה, כי פשוט אין לנו תרומה חדשה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. שואל הירושלמי, הרי למדנו במשנה שמחללים את קדושת הקטורת על מטבעות הקדש, שאותן מטבעות מיועדות לשכר האומנים, שהרי בתהליך החילול, בכדי להפוך את הקטורת של השנה שעברה הפסולה להקטרה בשנה החדשה, להפוך אותה לקטורת של השנה החדשה, הציעה המשנה שקודם כל נפריש כסף ממעות של הקדש, נייחד את הכסף הזה עבור מזכורת של האומנים, לאחר מכן ניקח את מותר הקטורת ונחלל את הקדושה ממותר הקטורת למטבעות הללו, ובכך מותר הקטורת יצא לחולין. אבל נשאלת השאלה, בדרך כלל איך אנחנו מחללים? כשהקדש לוקח 100 שקל של הקדש וקונה שולחן, הרי המאות התחללה קדושתם אל השולחן, השולחן כעת נכנס אל הקודש, נתפס בקדושת בדק הבית, ואילו המאות יצאו לחולין. אבל כעת לקחנו מאות קדושות, לקחנו קטורת קדושה, וחיללנו את הקטורת על המאות. אם כן, כיצד התחללה אותה קטורת, כך שואל הירושלמי, ולא נמצא הקדש מתחלל על ההקדש? אם כן, כיצד הוא עושה? בוודאי שלא זה כוונת המשנה. אלא אמר רבי שמעון בר ביסנא, יש לבאר את המשנה באופן הבא. מביא מאות של הקדש ומחללן על הבניין, כלומר על בניין שנבנה לשם המקדש, ואז מביא קטורת ומחלל עליהן ונותנין אותה לאומנין בשכרן, כלומר כאשר נדרש איזשהו תיקון בבית המקדש, או בנייה של לבנה או של קיר לבית המקדש, היו קונים את אותם חומרים חומרי בנייה, מכספים שהם כספי חולין, מעסיקים אומנים שיעשו את מלאכתם, את עבודתם, אותם פועלים. לאחר שסיימו את המלאכה, היה צריך כעת לקדש את הקיר שהם בנו בקדושת המקדש. כיצד עשו זאת? לקחו כסף הקדש כשווי אותה בנייה נניח 5,000 שקל. לקחו כסף של 5,000 שקל והמירו את קדושת המעות על אותן אבנים. ברגע שכעת אותה אבן, אותו כותל, התווסף בו קדושה על ידי שחיללנו עליו את הקדושה של 5,000 שקל, יוצא שהכסף יצא לחולין. את הכסף הזה שילמו אותו לשכר האומנים והפועלים. כעת העבירו אל כסף חולין זה את קדושת הקטורת, הקטורת יצא לחולין, ולאחר מכן נתנו את קטורת החולין לאומנים בשכרם, ולאחר מכן שבו ורחשו מהכספים של התרומה החדשה את אותה קטורת. כלומר, מה שמציע רבי שמעון בר ביסנא לעשות, זה לא ללכת ישר לאומנים עם השכר, עם המעות הקדושות, אלא קודם כל לחלל את המעות הקדושות על אותו כותל, עם המעות הללו ללכת ולחלל את הקטורת הקדושה, לאחר שהקטורת מתחללת ויצא לחולין, נותנים אותה לפועלים אחרים בשכרם, ואז קונים מהם, מאותם פועלים, את אותה קטורת מהתרומה החדשה. רבי לעומת זאת חולק על שיטתו של רבי שמעון בר ביסנא. לפי שיטתו של רבי לא ראוי לחלל את הקטורת על אותן מטבעות שמיועדות לאומנים העוסקים בסם מלאכה של בניין. לפי שיטתו של רבי צריך לחלל את הקטורת דווקא על מעות הקשורות לקטורת, כגון מעות המיועדות לשכר של בני משפחת בית גרמו, שהרי בני משפחת בית גרמו עסקו במלאכת הכנת הקטורת, או לחילופין שכר האומנים של משפחת בית אבטינס שהם עסקו בהכנת לחם הפנים. לפי שיטתו של רבי יותר ראוי לחלל את הקטורת על מעות המיועדות למשפחת בית אבטינס או למשפחת בית גרמו, וכך היו עושים. אומר הירושלמי שהיו בקיעין בפיתום הקטורת ובמעשה לחם הפנים, היו מפרישים מעות מתרומת לשכה הישנה עבור השכר של האומנים מהמשפחות הללו, בכך יצאו אותן מעות לחולין, לאחר מכן חיללו את קדושת הקטורת על אותן מעות, וכעת חזרו המעות להתקדש שוב בקדושת תרומת לשכה ישנה כקדושת הקטורת. וכעת שהקטורת יצאה לחולין, נתנו לאומנים של משפחת בית גרמו ובית אבטינס את אותה קטורת, ולאחר שהקטורת כעת יצאה לחולין, והיא נמצאת בידיהם של משפחת בית אבטינס או משפחת בית גרמו, קונים מהם את אותה קטורת מכספי תרומת הלשכה החדשה. יוצא שנחלקו רבי ורבי שמעון בר ביסנא, שרבי שמעון בר ביסנא סבור שאת הקטורת חיללו על כספים שהמקור שלהם זה בקדושת בדק הבית, והסיבה שהרי רבי שמעון בר ביסנא הציע שהשכר שהקטורת תחולל על שכר האומנים שבנו בבניין בית המקדש, והרי מי שאמור לשלם את בניית בית המקדש זהו בדק הבית, ולו רבי סבור שאת הקטורת חיללו על כספים שהמקור שלהם זה קדושת תרומת הלשכה. והסיבה היא שכשרבי אומר שצריך לחלל אצל האומנים שעשו את הקטורת או את לחם הפנים, הרי מי אמור לשלם לבית משפחת אבטינס ולבית משפחת גרמו את שכרם? תרומת הלשכה. בכך יוצא שרבי ורבי שמעון בר ביסנא נחלקו בכך. אמר רב שמואל בר רב יצחק, והן שהיו חייבים עליהן מאות משעה הראשונה, כלומר, כשאנחנו הולכים לחלל את הקטורת על הכספים הללו, זה צריך להיות שאנחנו חייבים שכר למשפחת בית אבטינס ולמשפחת בית גרמו על השנה שעברה. אבל אם שנה שעברה כבר שכרה משולם לחלוטין, אין אפשרות לשלם להם שוב שכר מכספי השנה הקודמת, שהרי אנחנו יכולים לשלם מתרומת הלשכה של השנה שעברה על עבודה שבוצעה שנה שעברה, אבל לא להפך. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו התאורה של איש התורה והחסד, רב אברהם גליק, בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חייתם.